שבוע טוב. האמת שזה, אני לא מורגל לדבר בתוך בניין סגור כל כך, אז זה קצת מרתיע אותי, אבל בעזרת השם מתגבר על זה. קודם כל זה מרגש לראות ככה כל כך הרבה יהודים יושבים במוצאי שבת, לומדים תורה, שריכם ישראל, שומע שזה כל שבת, כל שבוע. אולי הייתי צריך להכין איזה דף, אני רק לא כל כך יודע להכין דפים כאלה. היה לנו סיפור שפעם הגיע איזה יהודי אלינו לישיבה בחומש, הביא ככה דפי מקורות, וכשהוא נכנס אז הוא שאל איפה מכונת צילום. כולם התחילו לצחוק, איפה נמצא בשטח, באיזה ככה, תחת כיפת השמיים, מכונת צילום אין לנו. אז יש במשרד, אבל לא הספקתי עם כל הטרדות של השבועיים האחרונים, אז אני מקווה שלא תאבדו אותי. נדבר על דברים פשוטים. אנחנו לומדים בפרשת וערה, בתחילת ספר שמות, שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבינו לסרטט לבני ישראל את התוכנית שלהם מיציאת מצרים ועד שיזכו בעזרת השם להגיע לארץ ישראל. כולנו מכירים את הפסוקים, קראנו אותם היום, קוראים אותם כל שנה בליל הסדר בהגדה של פסח. נקרא את הפסוקים הראשונים שמשה רבינו מקבל את הציווי: לכן אמור לבני ישראל, אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, הצלתי אתכם מעבודתם, גאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים, ולקחתי אתכם לי לעם. ראיתי לכם אלוקים, וידעתם כי אני השם אלוקיכם, הוציא אתכם מתחת סבלות מצרים. ארבע לשונות, גאולה, כולנו מכירים, שהם עוד נמצאים ככה בדרך מהיציאה מהגלות. והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. ואז מגיעה לשון חמישית, בלי להיכנס כרגע לשאלה למה לא מזכירים אותה בליל הסדר: והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. אז זה הלשון החמישית. אבל יש עוד לשון, ולא מצאנו בשום מקום שמזכירים לשון שישית, אבל לכאורה בתורה כתוב כאן עוד לשון: ונתתי אותה לכם הורשה, אני השם. את הלשון הזאת שום מקום לא שמענו. חמש לשונות, יש כאלה מונים את זה ככה, מונים ככה. מה המקום של הביטוי הזה, ונתתי אותה לכם הורשה? אז זה אני רוצה קצת.
הוא פה שמתייחס לארץ, שלא מדבר על בני ישראל. כל הלשונות מדברים על עם ישראל, לכן לא סופרים אותו.
כן, יכול להיות. אני, היה לנו הבר מצווה השבת לאחיין שלי, עמד שם, היה שם חותן שלי, אמר, רצה להגיד שגאולה, לשונות של גאולה, זה מה שהקדוש ברוך הוא פועל עלינו, הוא גואל אותנו. אבל יש לשון אחת שתלויה בנו: ונתתי אותה לכם הורשה. אבל אני רוצה לפתח את הרעיון הזה, את העניין הזה ואת המשמעות הזאת, שיש לה הרבה מאוד נפקמינות למה שאנחנו חווים בדור האחרון, בתקופה האחרונה בכלל. יש ספר מאוד 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 חשוב שנקרא ספר אם הבנים שמחה. לא יודע מי שמע על הספר הזה. ספר יסוד מאוד מאוד גדול בענייני ארץ ישראל. ספר שנכתב על ידי יהודי קדוש, הרב יששכר שלמה טייכטל, שנהרג בשואה. את הספר הזה הוא כותב בתוך ימי השואה, כשהוא נמצא בגטו. הוא כותב ספר שלם עם מאות מקורות, המון מקורות שאנחנו לא מכירים אותם בכלל. היה גאון עולם, הוא כותב את כל הספר בעל פה מתחילתו ועד סופו. יהודי שההיסטוריה שלו הייתה, הוא היה שייך בעצם לחסידות מה שנקרא מונקאץ', קרוב מאוד לסטמר. יהודי שלא גדל בתוך הציבור הציוני, גם בחוץ לארץ, ותוך כדי השואה פתאום מתהפכות לו העיניים, מבחינת גל לעיניי והבית הנפלאות מתורתך, ופתאום הוא רואה את כל התורה באיזה עיניים חדשות, וכותב ספר שלם מתוך המקורות שהוא כבר למד, ידע אותם, הכיר אותם, והוא מלמד אותנו המון המון על עניינה של הארץ. בפתיחה שלו לספר הוא מתייחס לביטוי הזה שמה שאמרנו עכשיו, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. ולפני שניכנס לכל מה שהוא אומר ואני אקרא לכם כמה דברים מדבריו, משמעות שהוא נותן למילים הללו, ונתתי אותה לכם מורשה, שההדגשה במילים הללו זה לא על המילים ונתתי אותה. זאת אומרת, לא שהקדוש ברוך הוא רק מבטיח לנו את העובדה שהוא נותן לנו את הארץ, אלא העיקר הוא במילה מורשה. התורה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו, אני מביא אתכם אל הארץ, אבל אני רוצה שתדעו לאיזה ארץ אני מביא אתכם, מה המעמד המשפטי שלכם ביחס לארץ הזאת, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. הנקודה המודגשת בפסוק הזה זה המילה מורשה. והוא בפתיחה לספר כותב שהביטוי מורשה הוא ביטוי מאוד מעניין. זו מילה לא רגילה, היא נמצאת בסך הכל פעמיים בתורה. ככה הוא פותח את הפתיחה שלו בלשון כזאת, אפילו קצת לשון ספרותית מיוחדת. תורה וארץ ישראל בדיבור אחד נאמרו, והם פרי רעים דלא מתפרשים. בתורה כתיב, תורה ציווה לנו משה מורשה. בארץ ישראל כתיב, ונתתי אותה לכם מורשה. הרי דה נתייחדו ונתכוונו שניהם בלשון אחד, מורשה מורשה, לגזרה שווה, להורות דה עניינם שווה אצלנו ואינם נפרדים. אז הוא מחדש, גזרה שווה. כתוב, אין אדם גם גזרה שווה, אלא אם כן קיבלה מרבותיו, אבל הוא אומר בכל זאת, כנראה, אם התורה משתמשת בלשון המיוחדת הזאת לשני הנושאים הללו, יש ביניהם שייכות עצמית. והוא מנסה להסביר, מסביר בעריכות, מה פירוש המושג מורשה. והוא מתחיל מהתורה, כיוון שעל זה יש באמת הרבה מאוד מקורות, מתחיל מדברי הרמב״ם באיגרת תימן, שכשהוא שולח דברי חיזוק, אז שם הוא מדבר על הפסוק, כל כלי יוצר עלייך, לא יצלח, וכל לשון איתך תקון למשפט תרשי, זאת נחלת עבדי השם וצדקתם, מאיתי נאום השם. שהרמב"ם מבאר באריכות את העובדה שהתורה לא מתחילה מחקירות השכל שלנו. היא לא מתחילה רק מההבנה שלנו, אלא מתחילה ממקום הרבה יותר עמוק, כמו ש... מוזכר בספר הכוזרי שמעריך לבאר שאת מה שאנחנו אומרים בתחילת עשרת הדיברות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים, למה לא התחיל בריאת העולם? כדי שהוא רוצה לדבר איתנו על משהו שכולנו ראינו ונכחנו. זה לא ידיעה שמתחילה מאיזושהי הוכחה, אלא מתחילה מהעובדה שאנחנו נמצאים בתוך זה. אנחנו ראינו את זה בעינינו אבות אבותינו, ואנחנו מדור לדור זה עובר אצלנו בירושה. ועל זה הוא מביא פה, האם הבנים שמחה, מסביר את הפסוק הזה. כל כלי יוצר עלייך, מכוח מה אין לכל הכלים, לכל האומות שרוצות לבוא עלינו, מכוח מה אין להם את הכוח, למה לא יוצר? זאת נחלת עבדי השם. אני קורא כמה משפטים שלו. כי אמונתנו ותורתנו האמיתית, הוא מתייחס כרגע לתורה, לא מצד השכל קיבלנו, שיבוא אחד ויאמר שישיב טענות המתקבלות על השכל להיפוך, אלא נחלה מאבותינו, היא אמונתנו דור אחר דור למפרע אדום מתן תורה, שראו מראות אלוקים כולם יחד. הוא מוסיף, הוא אומר, אלמלא קיבלנו את התורה מכוח עצמנו, רצוני לומר שאנו בחקירת שכלנו שחקרנו ודרשנו בה עד שהתאים שכלנו עמה, אז הסכמנו לקבלה, אז היה פתחון פה לבעל דין לחלוק ולבוא בטענות להפך שכלנו ולהסיר אותה מאיתנו חס ושלום. אבל זאת אומרת, אם היינו מתחילים מהחקירה השכלית שלנו, אז יכול לבוא יום אחד מישהו שהוא יותר חכם, יבוא איזה גאון מאומות העולם, ייתן לנו סברות מאוד 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 חזקות, לא תמיד נוכל לענות לו תשובות על השאלות שלו, אם זה מתחיל רק מהמקום הזה, מהטענות השכליות. לכן אומר, אבל כעת שהתורה אינה קניין ורכוש עצמנו, רק שהיא ירושה לנו מאבותינו שראו את נותן התורה בעין ממש ושמעו מפי הקדוש ברוך הוא באוזניהם בחוש כאשר דיבר עמהם כי ידבר איש על רעהו, והם הורישו לנו את זה. שוב אין בכוח שום בעל דין לחלוק על זה. הוא מבאר בזה דברים שכותב בעל הנודע ביהודה, זה קצת, הוא מרחיב את זה, המקור לדברים נמצאים בנודע ביהודה, וכאן הוא מוסיף הסבר משלו. הוא מדבר על סוגיה מאוד מאוד חשובה שנמצאת במסכת בבא בתרא, שעליה הוא בונה הרבה מאוד מההגדרה המיוחדת שהוא נותן לה פה, מה פירוש המושג מורשה. יש לנו גמרא במסכת בבא בתרא בפרק שלישי, שהוא עוסק בחזקת הבתים, יש בין שני בעלי דין ויכוח למי שייך את השדה. יש לנו כלל, עיקרון לאדם צריך להיות שטר, אבל אם הוא יושב בשדה כבר 3 שנים, אז יש לו חזקה. וכשיש לו חזקה, אי אפשר לבוא אליו בטענה איפה שטרך. יכול להיות שהוא כבר איבד אותו, כבר עבר מספיק זמן. אבל אומרת הגמרא, המשנה אומרת, יש לנו כלל, חזקה שאין עמה טענה אינה חזקה. אדם יכול לשבת במקום ולהיות שם 3 שנים, אולי 10 שנים, לא משנה כמה שנים הוא יהיה שם. אבל אם בסוף שואלים אותו, אנחנו מבינים אולי שאין לך את השטר, אבל תסביר לנו איך זה נהיה שלך, מכוח מה? וקודם היה שלי, אני הייתי מה שנקרא, הגמרא אומרת, מרקמה, האדון הראשון, איך זה עבר אליך? אני יושב פה 3 שנים, אז מה אם אתה יושב 3 שנים? זה לא הופך, זה לא מעביר את הבעלות מאדם לאדם. אדם צריך לטעון טענה, הוא צריך להגיד, קניתי ממך, נתת לי מתנה, הגיע אליי באיזושהי צורה משפטית מתוקנת. אבל אומרת המשנה, יש אדם אחד שלא צריך לתת הסברים. היורש מקבל את הדברים בחזקה בלי טענה. לא צריך שום דבר. למה אני יורש? כי זה היה של אבא שלי, ואני לא צריך לתת שום הסברים. אם זה היה שלו, זה עובר אליי מעצמו. זה לא תלוי בכלל בדעתי, זה לא תלוי בהסכמתי. ירושה עוברת לאדם מצד עצמה. זאת עובדה מוחלטת. ופה הוא מתאר את זה, מרחיב את זה קצת יותר. אני קורא כמה משפטים שלו. הוא אומר, בנוהג שבעולם, אחד שרכש לו שדה וכיוצא בו בדרך קניין, שקנה לעצמו, כיוון שהגיע לזה בדרך קניין, מוכרח שיתקיימו בקניין כל תנאי הקניין. צריך, כמו שאומרים היום, למלות חוזה, צריך לדעת לאיך ממלאים חוזה. צריך לקחת עורך דין, שהכל יהיה, כל המשפטים, כל התיאורים, כל התנאים, הכל יהיה מדויק. אחרת, אתה נופל. אם אחד יבוא ויערב מה שהיה חסר בקניין, אחד מהתנאים שמבטלים הקניין, אז יבטל בזה הקניין ויעשה כאילו לא היה מעולם. והדבר צריך להיות מתוקן, מסודר, מעורך דין כמו שצריך. אבל הוא אומר, כל זה דבר שהוא מעצמו רכש אותו על ידי קניין. אבל בדבר שנודע לו שהוא בא לו על ידי ירושה שירש אותו מאבותיו, שוב אין מקום לשום אדם להרער עליו. כי אין הדבר קשור לשום תנאי שיוכל המערער להרער שחסר תנאי זה או זה, כי זאת ידוע לכל. רק צריך ידיעה אחת, שזה יאביו וזה בנו. וידוע מפורסם שנחלה זו של אבותיו הייתה, שוב מה יש להרער על ירושתו. וממילא הוא אומר שהתורה ניתנת לנו באופן הזה, תורה ציווה לנו משה מורשה, אין אף אחד שיכול להרער על העניין. אבל אני רוצה טיפה להעמיק את העניין. פה מתאר את זה כאילו מהמקום של הערעור, שברגע שאתה בא עם טענות יכול לבוא מישהו ושיש לו אולי איזושהי נקודה, הוא ימצא אישה בתוך הטענה שלך, הוא ימצא איזה עירור על העניין, אולי הוא יביא הוכחה חזקה יותר. אז במובן הזה אתה יכול להיקשל, יש בירושה משהו חזק יותר. אבל זה לא רק הבעיה, אני קורא לה הטכנית, שאולי יהיה מישהו שיוכל להפיל אותך מהמקום, מהטענה שלך. באמת צריך להבין שהאמיתות, היסודות, האמונה שלנו, יסודות האומה של עם ישראל, לא יכולות להיות בעצם תלויות בהוכחה שמתחיל מאיתנו. כידוע יש ספר חשוב של חובת הלבבות של רבינו בחיי שכתב, ספר אמונה עצום, ויש לו בפתיחה שלו שער שנקרא שער הייחוד. עכשיו בשער הזה הוא מוכיח המון המון באמונה, עם המון המון הוכחות גדולות, חשובות. הגרא המליץ, היה לו ביטוי מאוד גדול, שהוא אומר שהוא, הספר הזה צריך ללמוד אותו של הראשונים, אבל אומר הגרא, במקום שער הייחוד, ראו לנו ללמוד את ספר הכוזרי. ספר הכוזרי לא מתחיל מההוכחות. הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה, היה מבאר את זה תמיד, את העניין שיש בזה. כשאנחנו עובדים את השם, כשאנחנו מאמינים בשם אלוקים חיים, אנחנו לא יכולים להאמין בשם מהמקום של ההוכחות. אם אדם מאמין בקדוש ברוך הוא מהמקום של ההוכחה, המשמעות היא שהוא כביכול יצר את האלוקים. האמונה שלו תלויה בהוכחה שלו, מי גדול ממי. כשאני צריך להוכיח משהו, זאת אומרת שזה הכל תלוי בשכל שלי, בהבנה שלי. ובמובן הזה, אם נגיד בצורה כזאת קצת חריפה, אנחנו לא רוצים להאמין בהשם שאנחנו הוכחנו אותו. זה לא יכול להתחיל מהמקום הזה. יש מקום אחר כך כדי לקרב, מה שעושה שער הייחוד, כדי לקרב אל השכל, כדי שיהיה לנו לפעמים איזה יכולת ככה קצת לחוש את זה, אז יש מקום להביא הוכחות, הוכחות מהטבע, כל מיני הוכחות שנותנות לנו כלים כדי שנצליח באמת להזדהות עם זה. אבל ודאי שהאמונה לא מתחילה מההוכחה. אם מתחילה מההוכחה, אבוי לנו, אבוי לנו לעבוד אלוקים שאנחנו הוכחנו אותו. וכנ"ל זה ביסודות הללו. התורה לא יכולה להיות מתחילה מההוכחות שלנו. אם היא לא משהו אלוקי שמתחיל ממעמד סיני, שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לעם ישראל, ועם ישראל יורש אותו ומעביר אותו מדור לדור, אז התורה הזאת היא תלויה ברצוננו, בהבנתנו, בשכלנו. איזה תורה שמתחילה מהשכל שלנו. וכנ"ל אומר עם הבנים שמחה על היסוד השני, שהוא יסוד מהותי של עם ישראל, ונתתי אותה לכם מורשה. כשאנחנו באים לדבר על ארץ ישראל, ארץ ישראל לא יכולה להיות תלויה בהוכחות שלנו, לא יכולה להיות תלויה במושגים משפטיים רגילים שאנחנו רגילים בהם, כיוון שארץ ישראל היא שלנו לא מהמקום המשפטי הקנייני הרגיל. היא מתחילה, זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא בפרשה שלנו, ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. אנחנו יורשים אותה. מאיפה? הקדוש ברוך הוא נתן אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, הבטיח אותה, נתן אותה להם, ואנחנו יורשים את זה מדור לדור. זה לא מתחיל מהטענות שלנו, לא מתחיל ממה שאנחנו נסכים או לא נסכים. זאת עובדה מוחלטת. אני קורא כמה שורות שלו שהוא מדבר על ארץ ישראל. וראה אחי, שתכף מראש כשנדר השם יתברך לתת לאברהם את הארץ, גילה לו דעתו יתברך שלא רק לבדו נותן את הארץ, שלא רק לא לבדו נותן את הארץ, אלא גם לרשתה. אז הוא מבין שלרשתה זה לא רק במובן של הרשת, במובן של לכבוש, המשון ירושה. היינו, שיהיה הוא מוריש זאת גם לזרוע אחריו, וגם זרוע יוריש זאת לזרוע אחריו, כמו כל ירושה שהולכת מדור לדור בלי הפסק. וכל זכינו אנחנו זרע אברהם, יצחק ויעקב לארץ ישראל, שהיא חלקו של הקדוש ברוך הוא. על ידי אברהם אבינו שנפל גם כן לחלקו של הקדוש ברוך הוא. ומאז שבחר באברהם לחלקו, נפלנו גם כן לחלקו של הקדוש ברוך הוא, כאשר הכתוב אומר, כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. אז הוא מצטט פה דברי חז"ל. יפה אמרו חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, ארץ ישראל הוא חלקי, כי בכתיב ארץ אשר השם דורש אותה תמיד. שייכת, היא שייכת לריבונו של עולם. ואתם חלקי, כי בכתיב כי חלק השם עמו. נאה לחלקי להיות יושב בחלקי. והקדוש ברוך הוא מוריש לנו את הארץ, ואז הוא מוסיף. אבל כל זאת באתנו רק מחמת ירושת אבותינו. כמו שחז"ל אמרו, ארץ ישראל ירושה היא לנו ואבותינו. על זאת מיוסדת טענתנו על ארץ ישראל. כי טענת ירושה יש לנו עליה. כמו שאמר הכתוב, לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. לא טענה אחרת, לא מחמת קניין או מחמת כיבוש. כי טענת מחמת קניין היא ראועה. ויש לערער אחריה. כאשר כתבתי למעלה. וטענה מחמת כיבוש מלחמה גם כן אינה טענה. כי בא כיבוש אחר ומבטל כיבוש. יש לנו דין ידוע מפורסם. בדברי הרמב״ם בחז"ל, יש לנו שתי קדושות. קדושה ראשונה, קדשה לי שאתה ולא קדשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה, קדשה לי שאתה וקדשה לעתיד לבוא. למה הקדושה הראשונה לא נתקדשה במצוות להיות בארץ לעתיד לבוא? בגלל שהקדושה הראשונה נקנתה לנו על ידי כיבוש. ואחרי שאומות העולם כבשו מאיתנו, הם ביטלו את הקדושה הזאת. כיבוש מבטל כיבוש. אבל זה צריך להבין, זה מה שהוא מסביר פה. זה נוגע לשאלת המצוות התלויות בארץ. יש נפקמינה מאוד מאוד משמעותית, מתי חלים המצוות, איפה הם חלים, איך הם חלים. לעניין הזה, באמת הקדושה תלויה גם בכיבוש. יש משמעות גם למעשה בסוף שלנו של הכיבוש. אבל קדושת הארץ העצמית, העובדה הזאת שארץ ישראל שייכת לעם ישראל, היא לא מתחילה לא ממשמעות הכיבוש, לא מהקניין. וכאן צריך לומר לענייננו לדור שלנו, לא מתחיל לא מהסכמת האומות, לא מהצהרת בלפור. כל הדברים הללו הם כלים שעל ידם הקדוש ברוך הוא, זה צינורות איך שהדברים הללו יקרו ויצאו אל הפועל. אבל זה לא מתחיל משם, זה לא הזכות הפנימית המהותית שיש לנו. שאותנו שואלים מה הזכות שלנו על הארץ, מכוח מה שכתוב בתורה, ונתתי אותה לכם מורשה. מסיים פה אומר, אבל לטענת ירושה יש יתרון, היא המעולה בכל הטענות. שאין להרי אחריה. והתורה הקדושה היא השטר והראייה שלנו, שמוכח מתוכה, שהבורא כל עולם נתנה לאברהם אבינו, שיוריש לנו את הארץ מדור לדור, וראייה זו מהתורה קיימת לעד ומודעת לכל העמים. ונקודה שאנחנו צריכים להפנים אותה, להעמיק אותה. הזכות המשפטית שלנו על הארץ היא לא מתחילה מטענות משפטיות רגילות, יש לזה כל מיני נפקמינות, אבל הדבר הראשון זה לדעת להכיר בזה. ונתתי אותה לכם מורשה אני השם. יש דברים שהרב חרל"פ בספר מעייני הישועה, שהרב חרל"פ הוא עסק בנושאים האלה הרבה הרבה הרבה, היה באמת יהודי, יהודי של גאולה, יהודי של ארץ ישראל, אחד הביטויים שמאוד התפרסמו בשמו בשנים האחרונות, כן, שבכלל הדור שלנו, הנקודה העיקרית שלו זה ארץ ישראל. חוזרים, ברוך השם, דור שחוזר לארץ ישראל, וכל כך, כל הסוגיות שאנחנו כל כך עסוקים בהן, עוברות דרך השאלה המהותית הזאת של ארץ ישראל. אבל בשאלה הזאת הוא התמודד. באמת אנחנו נמצאים בדור שברוך השם חזרנו לארץ על ידי הכרה של אומות העולם, והאמת שגדולי ישראל נתנו לזה גם הרבה מעמד. יש מה שנקרא ועדת סן רמו, ששם הייתה הכרזה שמגיעה לעם ישראל ארץ שיוכל לחיות בה. היה ביטוי מאוד מפורסם של אחד מגדולי ישראל, בעל האור שמח, רמי שמחה מדווינסק, שכתב את הספר אור שמח במשך חוכמה, שהתבטא אחרי ועידת סן רמו ואמר, שר פחד השבועות. יש הרי בחז"ל שבתקופה הזאת של הגלות, שבעתי אתכם בנות ירושלים, התאיר ומה תעוררו את האהבה שתכפת וכולי, ארבע שבועות שאסור לעלות בחומה, אסור למרוד באומות וכולי. זה סוגיה בפני עצמה, מה המקום של זה, כמה זה הלכתי, כמה זה אגדי, לא משנה. אבל בכל זאת היה לו ביטוי, שאחרי שאומות העולם הכירו בעובדה הזאת שמגיע לנו לחזור לארץ ישראל, שם פחד השבועות, כיוון שכל מה שכתוב בפסוק, אל תעוררו. אבל אם הם מעצמם יתעוררו לזה, ודאי שאנחנו צריכים לחזור לארץ. באמת זה שלב מאוד חשוב. אבל הרב חרל"פ, על זה בעצמו, על הנקודה הזאת הוא מתייחס, ואומר שאנחנו צריכים לדעת, שאסור לנו לטעות ואסור לנו להתבלבל, חס ושלום לחשוב שהזכות שלנו על הארץ, והקיום שלנו בארץ, נובע מן המקום הזה. אם אנחנו חיים רק מן המקום הזה, אנחנו מאבדים משהו עצמי בקשר שלנו ובעובדה הזאת של מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הארץ. והוא כותב דברים אפילו קצת נוקבים. הוא מדבר בעיקר על הפרשה שנקרא אותה בעזרת השם בעוד שבועיים, פרשת בשלח. אחרי שעם ישראל יוצא לחירות מגלות מצרים, פרעה אומר לנו קום וצאו מתוך עמי, ואנחנו זוכים לצאת משם. אבל עד בפרשת בשלח קורה איזשהו מהפך. אחרי שבני ישראל יוצאים, פתאום פרעה מתעורר ואומר, מה זאת עשינו כי שילחנו את ישראל מעובדנו, וירדוף אחרי בני ישראל. פרעה מתהפך, רוצה להחזיר אותם חזרה, ואז יש ביטוי מאוד חזק של התורה, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. אומר אז הרב חרל"פ, אני קורא לכם פה, סדר הגאולה ממצרים הוא התבנית לסדר הגאולה האמיתית והשלמה של העתיד. לכתחילה נדרש פרעה שהוא ירשה את ישראל לצאת. כשאמר לו משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות ועשינו להשם אלוקינו, הוא פרעה קיים את זה ושלח עמהם את הערב רב, ובידיהם זבחים ועולות, והלך גם ללוותם. לא היו ישראל יכולים אז לצאת ביד רמה. כל עוד הם עדיין תלויים ברצונו האנושי של פרעה, זה לא שלם. ורק הוא אומר, אחרי כן, כשנהפך לב פרעה בעבדה ולעם למור, מה זאת עשינו? כי שילחנו את ישראל מעובדנו וירדוף אחרי בני ישראל, רק אז נתקיים בהם ובני ישראל יוצאים ביד רמה. ורק אז זכו לאור הגדול שנגלה עליהם בעוברם את הים, להיות נביאים בערכו של משה להתנבות בזה. ואמרו, זה אלי ואנבי אלוקי ורוממנו. ואז הוא מוסיף משפטים כמו שהוא אמר בהתחלה, התבנית הזאת היא, כמו שכתוב, גואל ראשון, כן, גואל אחרון, חז"ל אומרים את זה, כן, גואלנו השם צבקות, שמו קדוש ישראל. אנחנו צריכים ללמוד מהגאולה הזאת לעתיד. ואז הוא אומר ככה, וכן לעתיד, מקודם ירשו האומות לישראל להיאחז בארצם, כמו שראינו בעינינו, כך זה היה, הסכמת האום, מהחלטה צרת בלפור וכולי, וכל מיני דברים שהיו בתוך ההיסטוריה שבאמת החזירו אותנו לפה. אבל הוא אומר, כל זה יהיה אך לגאולה של יציאה מהגלות. בשלב הזה, בהתעוררות הראשונה, יש משמעות לרצון, לרישיון, מה שנקרא רישיון האומות. אבל הוא אומר, חס ושלום, אסור לנו להישאר במקום הזה. אסור לנו להמשיך להיות משועבדים לפרעה במצרים. אסור לנו להמשיך להיות משועבדים לרישיון הזה. ואז הוא אומר, אולם כשיגיע גילוי הגאולה, בכל הוד כליל תפארתה וקודש למותה, אזי חייבים להפך כל העמים לרודפים, ויבואו על השם ועל משיחו. ואז תהיה מלחמת גוג ומגוג, ויפלו על ערי ישראל, והיה ישראל כולו קודש להשם, והתגלה משיח בן דוד. איך זה בדיוק יהיה? אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים להרגיש את זה היום קצת. אומות העולם ודאי לא משלימים העובדה שאנחנו פה וכל מה שאנחנו עושים פה. אבל הוא אומר, הרב חרל"פ אומר, זה משהו הכרחי. אנחנו חייבים להשתחרר מהמחשבה שהזכות שלנו על הארץ, הזכות שלנו לחזור לפה, תלויה ברישיון שלהם, תלויה באיזשהו רצון והסכמה אנושית. כיוון שהקשר שלנו והזכות שלנו על הארץ לא מתחיל מהסכמה אנושית, הוא מתחיל מאותה ירושה שהקדוש ברוך הוא הוריש את הארץ לאבותינו, לאברהם ויצחק וליעקב, ומשם זה מגיע ויורד עד אלינו. הנפקמינה המאוד גדולה שהוא אומר על זה, זה במקום אחר. הוא מסביר את דברי רש"י המפורסמים, כל אחד שגם מי שלא מצליח ללמוד שניים מקרא ואחד תרגום כל השנה, מן הסתם כל אחד לפחות את הרש"י הראשון מכיר. כולם מנסים לפחות להתחיל בשבוע הראשון אחרי שמחת תורה לקרוא קצת רש"י. אז רש"י את הפירוש הראשון כולם מכירים, אמר רבי יצחק, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. ולמה לא התחיל מהחודש הזה לכם? שאם רומו יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם, אתם פשטם את הארץ וכולי וכולי, על זה בא הפסוק, כוח מעשיו יגיד לעמו, הם אומרים להם כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, הוא בראה, הוא נתנה לה, אשר ישב בעיניו, והוא נתן לנו אותה, הוא הוריש לנו אותה. אומר הרב חרל"פ, באור פשוט, אבל מאוד מחדד את העניין. הוא אומר, קודם כל אני קורא משפטים שלו פה. אם יאמרו אומות העולם ישראל ליסטים אתם, האמרה הזאת היא תדירית. זאת אומרת, לא צריך לחשוב שזה איזה מין אמירה שהייתה אי פעם בספר בראשית, שזה היה ספר בראשית. הוא אומר, האמירה הזאת היא תדירית. אומות העולם בכל דור יגידו לנו את הטענה הזאת. כל פעם ילבישו את זה בלבושים אחרים, בגוונים אחרים. כל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים ליסטים אתם. ומה הם באים? הם באים בטענה משפטית. אתם גזלנים. עכשיו אומר הרב חרל"פ, פה נבחן היכולת שלנו לעמוד מול הטענה הזאת. כשהם טוענים טענת ליסטים, הבקשה שלנו, בדרך כלל כשמישהו טוען נגדך שאתה גזלן, אתה מתחיל להביא לו כל מיני ראיות. הנה, אני לא גזלן, קניתי ממך, לקחתי ממך. הוא אומר, כאן נקודת הכישלון שלנו. אסור לנו לדבר עם אומות העולם בשפה שלהם. אם אנחנו נענה לשאלה הזאת, בכלל לא בטוח שנזכה בה. אם אל מול השאלה של איסטים אתם, אנחנו ננסה לדבר בטענות משפטיות רגילות, אני לא יודע מי יהיה עורך דין יותר טוב, אם העורך דין שלנו או העורך דין שלהם. ולכן הוא אומר, עוד פעם, בכל פעם שבני ישראל מתקרבים לארץ קודשם, באים העמים וטוענים ליסטים אתם, לנו הארץ ולא לכם. אז הוא כותב ככה, רק כשישראל אוחזים בהכרת כוח מעשיו יגיד לעמו, רק אז מסתתמות טענותיהם של העמים, וגם זאת היא מפלאי הפלאות, שלא נאמר, כוח מעשיו יגיד לעמים. הם לא הפרטנר שלנו, הם לא השיח שלנו. כי אם כוח מעשיו יגיד לעמו, שאם אח ישראל יודעים ומכירים את כוח מעשיו המסתתמות טענותיהם של העמים, אנחנו צריכים להגיד להם, זה לא מתחיל מהסוגיה הזאת. הארץ הזאת היא של הקדוש ברוך הוא, הוא ראה ונתנה לאשר ישר בעיניו. יבינו, לא יבינו, אסור לדבר, אסור להתפלפל, אסור לעמוד מולם בטענות משפטיות, אזרחיות, אנושיות. במקום הזה, אנחנו, עוד לפני שאנחנו, אם הצלחנו להוכיח או לא הצלחנו להוכיח, גימדנו את הקשר שלנו לארץ ישראל. ואנחנו צריכים להכיר את זה לעצמנו, שאנחנו נהיה אחוזים בזה, באמת גמורה, נבין את זה, נרגיש יורשים, כמו בן שיורש את אביו. הוא לא שואל שאלות, זה שלי, למה? כי זה שלי, ככה. יש ביטוי מאוד יפה, שמעתי אותו מרב בנימין הרלינג, השם מקום דמו, שנהרג לפני הרבה שנים בהר עיבל, אמר לנו פעם, שיש ביטוי, כל יהודי יודע שיש לו, שכשהילדים שלו לפעמים שואל אותם, למה? מה הילד אומר? ככה. מה אומרים לו? ככה זה לא תשובה, נכון? ככה זה לא תשובה. אבל אמר לנו הרב הרלין, וחז"ל אומרים אחרת, דוד המלך אומר אחרת, דוד המלך אומר בפסוק, אשרי העם שככה לא. זהו, למה? ככה. כי יש דברים שהם לא מתחילים מהשאלות שמתחילות מההוכחות שלנו. למה אני יורש? ככה, אני בן של אבא שלי. אנחנו בנים, אתם לשם אלוקיכם, והקדוש ברוך הוא הוריש לנו את הארץ הזאת. קודם כל אנחנו צריכים לדעת לומר את זה לעצמנו, זה מה שהוא אומר פה. אם אח ישראל יודעים, מכירים את כוח מעשיו ומסתתמות טענותיהם של העמים, שאף על פי שהם בעצמם אינם יודעים, ואינם מכירים את כוח מעשיו, בכל זאת כיוון שיודעים העמים שישראל מכירים את כוח מעשיו אשר הגיד השם יתברך רק לעמו, מרגישים הם בזה את שפלותם, מכירים בתפקידם, שעליהם להיכנע בפני ישראל. וכמו שיהיה לעתיד שיאמרו כל הגויים בית יעקב ללכו ללכה באור השם. ברור שהגויים יבואו וינסו להרער עלינו, אבל כשאנחנו נהיה חזקים, נהיה מלאים, נהיה ברורים, נדע את זה קודם כל לעצמנו. כשאנחנו מגמגמים, אז הם יכולים להרער עלינו. אבל אם אנחנו נכיר לעצמנו את העובדה המוחלטת הזאת, אם אדם יודע, כשאדם יודע שהוא יורש, אין אף אחד שיכול להתגבר עליו. זה כל כך פשוט לו, זה אמיתי לו. זה משהו עצמי ששייך לנו. אנחנו יורשים את הקדוש ברוך הוא דרך אבותינו הקדושים, ולכן הארץ הזאת שייכת לנו. ועל זה אנחנו צריכים להיות חזקים בזה, מאמינים בזה, להרגיש את זה. וממילא כל הטענות של אומות העולם הסתתמו. כשאנחנו מתחילים להתפלפל, לדון, אז אנחנו נכשלים. זה נכון שאחרי כל האמת הגדולה הזאת, זה כן חשוב לומר, ברור שאחרי שקודם כל אנחנו צריכים להכיר את זה לעצמנו, יש גם איזשהו מסלול שבו צריך לדעת איך כן לדון עם אומות העולם. יש לנו, כמו שראינו קודם, יש גם כיבוש, ויש גם קניינים. ואברהם אבינו, כשהוא הולך לכבוש את, הולך לקנות את מערת המכפלה, הוא קונה את זה בכסף. אבל איך הוא אומר שם לאנשי חטא? גר ותושב אנוכי עמכם. יש לנו הסכמה גם כן לעשות כל מיני דברים, כדי שגם בעיני אומות העולם, והם יוכלו להבין את זה, הם יוכלו לקבל את זה. אבל אנחנו לתוכנו פנימה צריכים לזכור, לא משם זה מתחיל. גר ותושב אנוכי עמכם. אם אתם רוצים, אני מוכן לשלם. אם אתם רוצים שיהיה בסוף, איך אומרים, בדיני הקניינים, שגם אתם תסתדרו עם זה, אני מוכן לשלם. אבל אם לא, אתלנה מן הדין. כי אני, זה קודם כל שייך לי. אלא מה? במציאות פה בעולם, בעולם שלנו, עולם הזה, יש עוד כל מיני כלים. אבל כל הזמן צריך לזכור את העובדה הזאת. שיש את מה שאומות העולם מרשים לנו ורישיון אומות העולם, שזה איזשהו צינור שאנחנו מדברים איתם, כמו שמשה רבינו בפרשה שלנו רואה לנכון לדבר עם פרעה בשפה שלו. הוא לא אומר לו אנחנו מחר יוצאים מפה ואתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. הוא אומר לו נלחנה דרך שלושת ימים וכו' וכו', מגיש לפניו את זה בצורה עניינית, מוסרית, הוא מראה לפניו כמה עוול מוסרי, אפילו את השלושה ימים אתה לא מוכן לתת לנו. אז לפעמים צריך לדעת לדבר קצת בשפה הזאת שלהם, אבל ודאי שעשו לנו לרגע להתבלבל ולהיכנס אל המקום הזה, כאילו משם זה מתחיל. אנחנו צריכים לדעת לעצמנו, לפחות כוח מעשיו יגיד לעמו, שאנחנו, ארץ ישראל היא שלנו, מוחזקת לנו, ירושה לנו מאבותינו. כמו התורה, כך ארץ ישראל, שני הדברים הללו, ונתתי אותה לכם מורשה.
שם?
כן.
אתה אומר את מה שאתה אומר, אתה מניח שתי הנחות שהן לא פשוטות. הנחה הראשונה, זה שאתה מכניס את הקדוש ברוך הוא למשוואה, זה מקובל על כולם. איפה הטענה של מי השם אשר שמע בקולו למשל? זה דבר אחד. דבר שני, אתה אומר ארץ ישראל כדבר שהוא אבסולוטי, שגם עליו אנחנו יודעים שהוא לא... לא נקים בספקות. מה זה ארץ ישראל? מה כן? מה לא? וכולי.
אני אומר, קודם כל אני מדבר עכשיו מה עלה. הקדוש ברוך הוא כתב בתורה, ונתתי אותה לכם מורשה. באופן הזה הוא נתן לנו את זה. אז אחרי זה, מה שאתה מדבר זה בפרטים אולי. אבל אחרי מה, יש יסודות, מה שאמרתי, יש יסודות, כמו ש... הנה חינמי, מי השם אשר ישמע בקולו? ומה אנחנו אומרים על זה? האם אנחנו לתשובה הזאת עונים רק בשאלת ההוכחות? בשביל זה פתחתי בזה. זה מה שאמרתי על שער האיחוד. שהאמונה שלנו בקדוש ברוך הוא לא מתחילה מההוכחות. אוי ואבוי לנו אם האמונה תתחיל מההוכחות. אם האמונה מתחילה מההוכחות, אז כמו שהוא אומר פה, אז אנחנו יכולים, מישהו יכול לבוא לערער עלינו, אנחנו בעצמנו יכולים לערער על זה. האמונה היא מתחילה למעלה מטעם ודעת. זה דבר שצריך הרבה 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 להתבונן בו, אבל זה משהו שהוא מהותי לאמונה שלנו. כשאדם מאמין באלוקים חיים, והוא, זה מתחיל כאילו מההבנה השכלית שלו, זה סכנה. זה סכנה עצמית. ולכן אני אומר, באותו אופן, נכון, זה הנחת יסוד. באמת הנחות יסוד. יש הנחות יסוד באומה הישראלית, שהן יסודות הקיום שלנו. וכל ערעור ביסודות הקיום שלנו, מערער לנו את כל האמונה. ולכן במובן הזה אנחנו צריכים להכיר בעובדה הזאת שזה, שלכן הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הדברים הללו למעלה 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 מן ההוכחות הם שלנו, זה משהו בגנים שלנו, זה עצמנו בשרנו. מי שאין לו, אני אומר, עכשיו צריך לדעת גם לדברר את זה, צריך גם לדעת להנגיש את זה, אני מסכים, אבל קודם כל תוכנו פנימה. כמה זה חשוב שאנשים מאמינים, אנשים שלומדים תורה, יכירו בהגדרה הזאת. שכל מקום שאנחנו מתחילים ממקום הטענות, הטענות השכליות, אז אנחנו מהרגע הראשון, עוד לפני התחלת הדיון, אנחנו כבר, מה שנקרא, בצד אחד אחורה. זה בפחיתות. אני רוצה רק לתת לכל הנקודה הזאת עוד נופך אחד שבעיניי מאוד משמעותי, ואז אני כמה מילים על ישיבת חומש. לכל הדיבור הזה, לכל מה שאמרתי עכשיו, יש גם ביטוי מאוד מאוד מעניין בחז"ל. שהם בחז"ל קראו לזה ממקום הלשון מורשה, קראו לזה שם אחר. הגמרא מביאה שני סיפורים שהם גם אחד על תורה ואחד על ארץ ישראל, למרות שבעצם הפסוק שעליו הגמרא מדברת זה התורה. כולם מכירים את הפסוק נעשה ונשמע. התורה וחז"ל מביאים על זה בגמרא, אני קורא סיפור קודם כל על תורה. התחלנו מתורה. הגמרא מספרת, תעוץ דוקי דחזיה לרבה, ראה את רבה דקעיין בשמטה ויתווה אצבעת דידי תות איקרה. כן, כנראה אותו אחד ישב על תוך כדי לימוד, היה לו קר, לא היה כמו פה חימום, ישב קצת על על הידיים שלו והתחיל לצאת לו הפצעים דמה. אומר אותו צדוקי, אמר לימה פזיזה דקדניתו פומייכו להודנייכו הקטי בפחזותייכו קיימיתו. אתם עם פזיז שהקדמתם לעשה לנשמע, ועדיין אתם עומדים בפזיזות הזאת. אז הוא אומר לו, איבאי לכו למשמע. הייתם צריכים קודם כל לשאול, אם הציטו, קבליתו, ואם לא, לא קבליתו. אם אתם יכולים, תקבלו. לא יכולים, אל תקבלו. מה הוא אומר לו? אמר לי, אנן דסגינן בשלימותה, טיב בן תומת ישרים תנכם. אנחנו שהולכים איתו בשלמות, בתמימות, אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא לא יצרה אותנו דברים שהם לא לטובתנו. האנכים שדסגן בעלילותה, אתם כל היום חשדנים, עליכם נאמר וסלף בוגדים ישודם. אז זה נאמר על התורה. אבל ובאמת תעשה ונשמע, זה אנחנו יודעים, זה נאמר במתן תורה, בפרשת יתרו, אבל זה נמצא בדף פי ח' עמוד א' בשבת. אבל למרבה הפלא, סיפור מאוד דומה, עליו אני רוצה בעיקר לעמוד לענייננו, נאמר על ארץ ישראל. מראה מספרת סיפור על רבי זיירה. רבי זיירה כאב יישא לי כארץ ישראל, כשהיה עולה לארץ ישראל, לא אשכח מברה למעבר. הוא הגיע, כנראה איחר את, את הספינה שעברה שם, שכן אומרים זה נער הירדן, הוא בדרך לארץ ישראל, והוא לא מוצא שם ספינה, בדיוק היא עברה. מה הוא עושה? נקט במצרה, וכעבר, כן? תפס לו שם איזה מין גזע עץ כנראה, או משהו כזה, ותפס בו, ועבר עליו. יש כאלה שאומרים בירושלמי, זו גרסה שאומרת שאולי אפילו נפל לתוך המים, לא משנה כרגע את כל הפרטים, הם לא חשובים לעניין. ואז כותב פה ככה, הגמרא אומרת, אמר ליהוץ דוקי, אמא פזיזה, בקדמיתו פומייכו להודנייכו, הקטי בפחזותייכו קיימיתו. אז את אותו ביטוי, שאומר שם אותו צדוקי, על אותו אחד שיושב ולומד תורה, אומר הצדוקי פה על רבי זיירה שעולה לארץ ישראל, אומר לו, אתם אמא פזיזה אתו. אני, כל פעם שאני קורא את הגמרא הזאת, אני מתפעל מהתשובה של רבי זיירה. תשובה שבעיני יסודית ביותר. כשאנחנו היינו קוראים את הגמרא הזאת, או אני מעריך שרוב בני אדם שהיו שומעים איזה צדוקי כזה שצועק, אמא פזיזה אתון, התגובה הכי פשוטה שלנו הייתה, הגזמת. הגזמת. לא כזה פזיזות. מה, אני, מותר לי ככה קצת לקחת איזה... קחתי איזה גזע, הכל בסדר, תהיה רגוע. נכון, אנחנו מאוד, יש לנו נטייה כזאת. כשמישהו אומר לנו, אתם חפוזים, לא כל כך חפוזים, אתה מסתכל על הדברים בצורה לא כך נכונה. אבל רבי זיירה לא עונה את התשובה הזאת. רבי זיירה עונה לו, אמר לי, דוכתא דמשה ואהרון לא זכו לה. אנא מיימא דזכינא לי. רבי זיירה אומר, נגיד זה בלשון שלנו, איזה הגדרה יפהפייה. אין הגדרה יותר מתאימה לעם ישראל מעם הפזיזה. נכון? הנה חינמי. אנחנו עם הפזיזה. זה השם שלנו. הקדמנו נעשה לנשמע, ואנחנו מקדימים וממשיכים להקדים. אנחנו עם הפזיזה. אנחנו ככה יצאנו ממצרים, כי בחיפזון יצאת ממצרים, וזה בגנים שלנו, הפזיזות הזאת. ומה הוא אומר לו? דוכת למשה ואהרון לא זכו אנא מיימא דקזכינא. אם אני לא אהיה פזיז, לא בטוח שאני אגיע. ואם נאמר את זה בלשון שלנו היום, אדם רוצה לעלות לארץ, יש כל כך הרבה קושיות, יש כל כך הרבה מעצורים שיכולים להיות, הדרך, הסכנות בדרך, הכלכלה שם, אפשר הרבה דברים, המון דברים לשאול שאלות. ואם אדם, אם אנחנו לא עם ששייך בו הפזיזות, שבאמת מאבד את החשבונות הפשוטים, מאבד את החשבונות האנושיים הקטנים, ומבין שיש פה משהו לאילה ולאילה, ושכמו שאמרנו קודם, היסודות של תורה וארץ ישראל הם עצמיים לנו, ולכן אנחנו להוטים להשיג אותם, ואנחנו בשביל זה מדלגים על הערים, מקפצים על הגבעות, כמו שחזל אומרים על הקדוש ברוך הוא, כשהוא מוציא אותנו בחיפזון, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. צריך לדלג על חשבונות קטנים, צריך לדלג על כל מיני קושיות קטנות, צריך להיות המפזיזה, ורק ככה אפשר לזכות לארץ ישראל. אז העובדה הזאת שמה שהתורה אומרת לנו מורשה, בסוף בנפש פנימה, בעבודה הפנימית שלנו, זה המקום הזה של העם הפזיזה. זה יכול להיות מקושיות משפטיות של אומות העולם, זה יכול להיות מקושיות פנימיות שיש לאדם על עצמו. ואת הדבר הזה אנחנו צריכים לקנות בקניין חזק, לזכור את ההגדרה היפהפייה הזאת, עם הפזיזה. אנחנו בישיבת חומש, אני כל כך אוהב הרבה פעמים לדבר על הדבר הזה, אומר להם כל הזמן, אנחנו נמצאים פה עם הפזיזה. שירת חומש הוקמה לפני 15 שנה, שנה וחצי אחרי הגירוש מגוש קטיף וצפון השומרון, שבאמת זה היה דבר, אפשר להגיד עליו הרבה הרבה מילים רעות, דבר אנטי מוסרי, אנטי הכל. אבל אני חושב שבראש ובראשונה, בראש ובראשונה, לפני ימי הרבה דברים, בעומק צריך להבין שזאת הסוגיה שדיברנו עליה עכשיו. עצם העובדה שיש מישהו שיכול בכלל לעשות מסע ומתן על הארץ, שיש מישהו שיכול בכלל לדבר על השאלה אני מרשה או לא מרשה, מסכים או לא מסכים, זאת השאלה המהותית שעליה אנחנו צריכים להתבונן ולדון בה. ועצם העובדה הזאת שעם ישראל כביכול מרשה לעצמו, זה לא שלך, זה ירושה לנו מאבותינו, וקיבלנו את זה על מנת להוריש לנו את הדברים מדור לדור. הרב צבי יהודה, כשדיברו בזמנו, עוד בתקופת לפני ימית, אמר, אין תוקף למשאל עם על הארץ. ארץ ישראל לא שייכת לכל היושבים במדינת ישראל היום. הם לא בעלים עליה. ארץ ישראל שייכת לעם ישראל, לדורותיו, כל הדורות שמלפנינו, וכל הדורות שיבואו אחרינו, זה ירושה לנו מאבותינו. ולכן אין לאף אחד את הזכות המשפטית או כל מיני הגדרות אחרות לנגוע בארץ הזאת. וכשאנחנו עומדים אל מול מה שקראו לו אז ההתנתקות, הגירוש, אני אומר, בשורש, יש פה עוד הרבה דברים, האם בכלל איך זה נעשה, ועוד הרבה עוולות שהיו פה. אבל בשורש, קודם כל, זה נקודה שאנחנו צריכים להבין אותה ולהפנים אותה. אם באמת שייכות שלנו לארץ מתחילה מהמקום המשפטי, אז יש פה זכויות, אז אפשר לריב, ימין ושמאל. אבל באמת לא משם זה מתחיל. לכן זה כל כך חשוב להבין את העניין הזה. ואחרי שנה וחצי מהגירוש, באמת זה התחיל קודם כל מהגרעין של חומש וצנור, של משפחות שגרו שם, שבכלל שם בצפון השומרון, העוול המוסרי, הפשוט, לכל בר דעת, שמה שגרשו שם את ארבעת היישובים, אין לו שום הצדקה בכל רמה שהיא. זה לא נמסר לאף אחד. סתם החריבו ארבעה יישובים, בלי שום טעם וריח, לגמרי. וזה התחיל באמת מהעליות הגדולות, מי שזוכר מלפני 15 שנה, שהתחילו לעלות לחומש, והדרישה הכי פשוטה, לחזור בתשובה. עושים חטא, צריך לדעת לחזור בתשובה. כמה זה חשוב לדעת לחזור בתשובה. והתשובה היא לא תשובה פרטית, היא תשובה ציבורית של עם ישראל. והתחילו לחזור, ואחרי העליות הללו פנו אליי שני יהודים חשובים, אולי אחד מוכר יותר, בני קצובר, שהיה מראשי גוש אמונים בעבר, הרב גדי בן זמרה, ביקשו שנקים שם בית מדרש, נקים שם ישיבה. אף אחד לא ידע באמת לאן זה הולך, לאן זה מתקדם. זה היה משהו, נראה בהתחלה מאוד מאוד, אפילו קצת הזוי. אבל באמת הגיעה חבורה, התחלנו בהתחלה מחבורה קטנה, צעירה. בחורים מיוחדים, מיוחדים במינה, שבאמת כל מה שהם רוצים זה כל מה שדיברנו עכשיו. לא מחפשים שום דבר אחר, לא מחפשים חוויות, לא מחפשים כבוד, לא מחפשים שום דבר. מחפשים רק דבר אחד, להיות דבוקים ולומר את האמירה הכל כך פשוטה. הארץ הזאת היא שלנו, אנחנו רוצים לשוב בתשובה, לחזור אל המקום הזה. ומסירות מופלאה. כבר 15 שנה יושבים ולומדים שם, פשוט ישיבה שהולכת וגדלה. יש לנו היום ברוך השם כמעט 50 תלמידים. חלקם בחורים, חלקם אברכים, משפחות וילדים. יושבים בתנאים לא תנאים, עם מבנים הרעיים, עם הבוץ ועם המים, וישנים בקיץ ישנים בחוץ, בחורף ישנים איזה אוהל וכולי. אפשר המון 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 לספר ולהעריך על החבורה הקדושה הזאת. חבורה שיושבת, מה שהיא עושה, מי שבא לשם רואה שבסך הכל היא אומרת את הדבר הפשוט כל כך. עם הפזיז האתון, אנחנו אוהבים את הארץ הזאת ללא כל תנאים, בלי שום צידוקים, פשוט אוהבים את הארץ, יושבים במקום ולומדים, לא רבים עם אף אחד, לא מחפשים שום דברים אחרים, יושבים ולומדים תורה במסירות, שקועים, שקועים בגמרות, ומי שבא למקום חווה את הטהרה הזאת אל הקשר הזה שלנו לארץ ישראל. אני חושב שיש בזה תיקון גדול. אמרתי מקודם, אנחנו, מדינת ישראל יושבת המון, 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 על הסכמת האומות, במרכאות, על כל הרישיון, על כל הצהרת בלפור וכו'. ואנחנו צריכים להתנקות מהמקום הזה, לתוכנו פנימה. מי שמגיע למקום כמו חומש, הלב שלו נתהר. התחושה הזאת שארץ ישראל היא שלנו מהמקום הכל כך אמיתי, כל כך פשוט, כל כך אהוב, כמה הדבר הזה הוא בעל משמעות, והוא אין ספק שברוך השם סבלנו השבועיים האחרונים מאוד, איבדנו תלמיד יקר, תלמיד כבן שנהרג על קידוש השם כפשוטו לפני שבועיים ביום חמישי, אבל אנחנו רואים, ברוך השם, התעוררות גדולה, וכמה הדבר הזה מעורר ומלמעלה מעורר את הדרישה הפשוטה, כל כך פשוטה, לא צריך להתפלפל בה. אנשים רוצים לחזור, לקנות את הארץ הזאת במסירות נפש אמיתית, כי היא שלנו, היא אמיתית לנו. אני אספר, אנחנו בישיבה משתדלים לעשות, היום הישיבה נמצאת ממש כל הזמן, מה שנקרא 24/7. לא נראה לי שיש עוד ישיבה כזאת בארץ, בעולם, שאין לה אפילו בין הזמנים, אין לה חופשים. הבחורים צריכים להחזיק את המקום בשבתות, בחגים, בחופשים. אחד הסיפורים היותר מופלאים, רק כדי להבין את כמה אנשים באמת בדבקות אמיתית, לפני שנה, כשהתחילה הקורונה, לפני כמעט שנתיים, כשהתחיל הסגר הראשון בניסן, אז אנשים אמרו, אבל אי אפשר לעזוב את המקום הזה, אי אפשר שלא לשמור עליו. אז מיד אחרי פורים, שבוע אחרי פורים, חלקה הגדול של הישיבה, כ-15-20 בחורים, נסעו הביתה, כל אחד הלך לקבל אישור מההורים, להישאר במקום, הלכו להגיד חג שמח, ונשארו שם 20 בחורים כל חודש ניסן, בתוך הסגר הזה. נשארו בישיבה, עשו ליל הסדר ביחד, ערך להם את הסדר, היה ברוך השם איזה בחור מבוגר, נכד של הרב דרוקמן, שזכה לערוך שם את הסדר, וככה הבחורים נמצאים שם בדבקות עצומה. חודש שלם ישבו, לא נסעו הביתה, לא הלכו. הם באמת חיילים נאמנים של ארץ ישראל. וזה דבר מופלא מאוד. אני רוצה לספר עוד משהו. אני אומר, היינו שם לפני כ-10 שנים, בפעם הראשונה שעשינו יום כיפור בישיבה. אז זה גם היה, כל אירוע זה תמיד היה זה משהו שצריך להתאמץ עליו, זה לא היה כל כך פשוט. אבל לפני שנכנס החג, אנחנו ברוך השם בקשר כל הזמן עם הרב ליאור שליטה, בכל מיני שאלות שיש הרבה פעמים, כי הם כשחיים קצת בשטח, אז יש הרבה מאוד שאלות של השטח, וצריך באמת כתפיים כדי להכריע בכל מיני שאלות. אז סיפרתי לו שאנחנו נמצאים ביום כיפור בחומש. הוא מאוד 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 התרגש, מאוד שמח, היה ב... ואז אמר לי משפט שהולך איתי כבר שנים. אני חושב שהוא אמור להיות נוגע לכל אחד. הוא אמר לי, אנחנו אומרים, פותחים את יום כיפור, כל יום, שנה אחרי כל נדרי, ואנחנו אומרים את הפסוק, סלח נא לעוון העם הזה כגודל חסדך. וכאשר נסעת לעם הזה עם מצרים ועדנה וכו', ויאמר השם, סלחתי כדבריך. שאלו סתם אנשים, על מה נאמר הפסוק הזה? הרבה פעמים שאני שואל את השאלה הזאת, אומרים לי, מה נאמר? על חטא העגל, זו טעות. הפסוק הזה נאמר בפרשת שלח לך, אחרי חטא המרגלים, שמשה רבינו מבקש סלח נא לעוון העם הזה כי גודל חסדך. אומר לי הרב ליאור, מאז הגירוש אני מוטרד שאני אומר את הפסוק הזה, אני לא יכול לומר אותו. איך יהודים בארץ ישראל חוטאים בחטא המרגלים של הדור שלנו? מי הרשה לנו, מי נתן לנו את הזכות לפגוע בארץ הזאת? ואנחנו עומדים, ותסלחו לי על הביטוי, טובל ושרץ בידו. איך אפשר לעמוד ולבקש את האמירה הזאת, סלח נא לעוון העם הזה, כשאנחנו, ויכולים בכל רגע נתון, לחזור למקומות הללו, לחיות בהם, להפריח אותם. מה אתה מבקש סליחה? איזה צורה יש לנו לדבר כזה? האם אנחנו יכולים לבקש סליחה מחבר שאנחנו לא מתכוונים ברצינות? איך אפשר להגיד סלח נא לעוון העם הזה? ואז הוא אמר לי, אתם עכשיו שליחי ציבור, עם ישראל צריך לשוב בתשובה. הוא אומר לי, תעמדו ביום כיפור ותתפללו, תגידו לקדוש ברוך הוא, אנחנו אוהבים את הארץ שלך, אנחנו מוכנים למסור את הנפש עליה, לא בשביל כבוד, לא בשביל הנאות קטנות, אנחנו באמת נמצאים פה כי אנחנו רוצים לממש את הזכות הפשוטה, את מה שהורשת לנו. אמרה לי, זה יום כיפור, זה סוגיה של יום כיפור, הסוגיה הזאת של התשובה הציבורית של עם ישראל, חייב לשוב את התשובה הזאת. יש לו את האפשרות, יש לו את הכוח, ואנחנו בסך הכל נציגי ציבור, 50 בחורים שעם כל התנאים הלא פשוטים, לא כל אחד יכול לעמוד בזה, אבל כולם יכולים להיות שותפים בזה. וברוך השם, שנים של התמדה, של טהרת הלב, של לטהר ליבנו לעובדך באמת. ואני חושב שכל מי שקצת פתח את העיניים בשבוע שעבר, ראה שיש, שהאמת הזאת כובשת את הלבבות. ואנשים רוצים להיות שייכים אל המסירות נפש הזאת, כי באמת כל אחד מרגיש שזה אמת, זה נכון. באמת כולנו רוצים ואוהבים את הארץ הזאת. יש לנו כל מיני קושיות קטנות שמבלבלות אותנו, אבל אנחנו צריכים להיות מחוברים אל החבורה הזאת, עם הפזיזה, חבורה של עם הפזיזה, שלא שואלת שאלות, לא מסתפקת בספקות, הולכת על זה בכל הכוח. יש בתוך זה, אמרתי, בסוף צריך גם סולם מוצב ארצה. אנחנו הרבה דנים בתוך הישיבה מה אפשר ומה לא אפשר, גם לסוגיות הביטחוניות ועוד סוגיות, זה לא משהו מרחף, אבל הראש שמגיע השמיימה צריך להיות מאוד מאוד אמיתי, ישר, טהור. ואת הדבר הזה אנחנו משתדלים לגדל בתוך הישיבה, רוצים להפיץ את האור ואת התורה הגדולה הזאת. ובעזרת השם, כל מי שרוצה, ואני מזמין באמת את כולם, קודם כל להיות, לבוא לביקור. כל מי שנמצא במקום, מבין פתאום, אני אומר, החיבור לארץ מקבל משמעות אחרת. כל, אתם גרים פה בגבעת שמואל, וצריך לחזק את כל המקומות בארץ ישראל. אני אומר, כל אחד שפעם אחת קצת חש את האווירה הזאת, את המקום הזה, את התארה שבו, אחרי כשהוא חוזר הביתה הוא חוזר אחרת. ושמעתי את זה מהמון המון אנשים שביקרו אצלנו ברוך השם בשבוע האחרון. לכן אני באמת מזמין את כולם, מי שיכול, בצורה כזאת או אחרת. אני אומר עוד פעם, זה לא רק בשביל לחזק אותנו, אנחנו ודאי צריכים את זה ורוצים את זה, אנחנו רוצים שותפות, כי זה לא עסק פרטי שלנו. ארץ ישראל שייכת, כמו שאמרתי, בירושה לכל עם ישראל. היא לא שייכת ל-50 בחורים. היא שייכת לכולם. אנחנו בסך הכל משתדלים להיות שליחי ציבור, לומר את האמת הפשוטה הזאת, ובעזרת השם, האמת הגדולה הזאת תנצח, ועם ישראל ישוב לחזור לכל המקומות, בתוך עבר ירדן המערבי, ואנחנו צריכים עוד להגיע גם לעבר ירדן המזרחי, ו לזכות בעזרת השם למה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, פרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. שבוע טוב.